שלום לכל המאזינים. נמצא איתנו היום חברנו היקר רבי אברהם. שלום רבי אברהם.
שלום וברכה רבי נועם, מה שלומכם?
ברוך השם. רבי אברהם, בשונה לשאר האנשים שאנחנו מדברים איתם, קולכם הנעים מוכר לכל המאזינים, אין מההודעות המאלפות באלף, כמו אלף בינה, לא בעין, חס ושלום, והן מהרעיונות היפים שראיינתם פה בקו הקדוש, וברוך השם עשיתם הרבה דברים שפקחו עיניים הרבה מעם ישראל.
שיהיה לתאה לתאה
לתאה. כן. אז מלבד כל זאת, אתה גם קצת בנעוריך הסתובבת קצת ליד חצר הנבל, ויש לך הרבה דברים לספר לנו שאתה יודע בעצמך, מכלי ראשון. אז רצינו לשמוע, אנחנו והמאזינים.
אז ככה, באמת להגיד הרבה הרבה דברים, לא כל כך אפשר להגיד הרבה, זה לא כמו הפורשים שהיו, אבל כן ראינו, יש דברים ששכחנו, ודווקא הרעיונות האחרונים שעשיתם, ממש, דרך אגב, בהזדמנות הזאת להגיד, שממש נפלאים עם רבי דניאל ועם רבי אל פוקס, ועוד שעשיתם ממש דברים נפלאים ומתוקים, והשם יעזור שזה יהיה לתועלת, שכמה שיותר יהודים יפקחו את עניהם בעזרת השם. אז ששומעים את הדברים זה מעורר ומעורר, ונזכרים בדברים שראינו ושמענו.
אני חושב שאתה מדבר, רציתי לומר להודעה שישיר מאזין היום למערכת, אני חושב, אמר שאנחנו לא נגד שובו בנים, אנחנו נלחמים למען שובו בנים, למען האנשים בשובו בנים, אנחנו נלחמים בקט של שובו בנים ובברלנד הרשע, להוציא את הנשמות האלה, את אחינו הטועים משם, לפקוח להם את העיניים. לכן אנחנו עושים את הרעיונות, לכן אנחנו מקדישים מזמננו יקר, אף אחד מאיתנו לא משעמם לו. אפשר לומר שהרבה הרבה מפעילי המערכה זה אנשים בני תורה שעוסקים בתורה, שוקדים על תורתם יום ולילה.
ממש ככה, להגיד שנאה, חס ושלום, אין שום שנאה. אדרבה, אנשים שידידים וחברים שלצערנו עד היום נמצאים שם, שהלב ממש כואב, שאנשים שחיפשו עבודת השם, חיפשו קדושה, חיפשו טהרה, חיפשו אמונה, חיפשו והגיעו להפך הגמור. אני נזכר, לפני כמה זמן שהתפרסם, היה תחקיר בתקשורת הכללית, אז בא אליי איזה יהודי אחד, היינו כמה אנשים, ואז הוא אומר להם, לאנשים האלה, עליי, הוא אומר להם, הוא אמר לי לפני 20 שנה, ואני לא זכרתי את זה בדיוק, אבל אמרתי לו, כן, היה מתאים לי להגיד את זה באותה תקופה, כי ככה חשבנו, לצערנו הרב. הוא אמר לי לפני 20 שנה, שיש בברסלב כל מיני עובדי השם וזה, אבל אותו נבל, כן, הרב פלוני וזה, הוא זה השיא. למה? קדושה עד הסוף. ענבה עד הסוף, אמת עד הסוף, אהבת ישראל עד הסוף, הכל עד הסוף, ביטול היש עד הסוף. ככה הוא אומר שאני, אוקיי, אני לא זוכר את זה, אבל היה מתאים לי להגיד את זה באותה תקופה, כי באמת ככה חשבנו, ההצגה הייתה מושלמת מה שנקרא. אמרתי לו שהיום, אחרי כל מה שאנחנו יודעים, אז אפשר להגיד שגם היום יש עוד ברשימה עד הסוף.
אני יכול להגיד שאף על פי שאני אף פעם לא הייתי לא בקט ולא מקורב לשם, אבל פעם הגיע לידי לפני משהו כ-20 שנה אפילו איזה חוברת שמסופר עליו סיפורים, וגם אני מאוד התפעלתי, כי הם ידעו ליחצן אותו כבר אז
מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, המון סיפורים.
באחד שמרחוק, אז חשבתי שיש פה אחד עובד השם רציני, איזה סיפורים כתבו עליו, איזה מי חלם שיהיה מצב כזה שאנשים יכתבו דברים ויבדו סיפורים ומעשיות.
אני אגיד, אגיד לך יותר מזה, אני רק אשלים את מה שבאתי להגיד. אז אני אמרתי, היום, אז אמרתי להם שגם היום אני חושב שזה הכל עד הסוף. גנב, עד הסוף, בענייני לכלוך, עד הסוף, שקרן, עד הסוף, הכל עד הסוף. תמיד היה סיפורים והילה, ואתה ראית שם תפילות ארוכות ודיבורים גבוהים על קדושה, ואתה חושב שזה אף אחד לא חלם. יותר מזה אני אגיד לך, גם אחרי שהתפרסמו כל הסיפורים, אני מדבר איתך ממש בהתחלה, זה היה בעין ב' אולי, אם אני לא טועה, בתת שני עין ב', אז נסעתי עם איזה יהודי, היינו בדרך לירושלים, שתי חברים שלי, נסענו לאיזה כמה קברות צדיקים, זה היה ערב ראש חודש אייר. ערב ראש חודש אייר, תשעין ב', ואז היה סיפורים שהוא הלך למרוקו וזה. והם אמרו לי, תשמע, שמעת על הרב ברלנד שאומרים עליו ככה וזה? אמרתי להם, תשמע, תראה, וזה עוד כמה שנים אחרי שהתנתקתי, אמרתי להם ככה. אמרתי להם, תראו, אם תגיד לי שהוא משוגע, אני מסכים איתך. תגיד לי שהוא אפיקורס, אני מסכים איתך. אבל עניינים של הפך הקדושה וענייני כסף, זה לא שייך, לא שייך לבן אדם הזה. ככה אני חשבתי עוד עד אז. זאת אומרת, אני ידעתי שהוא משוגע, שהוא אפיקורס, זה כבר אחרי שיצאתי משם, אני התפקחתי והבנתי, וראיתי הרבה דברים, אבל את הדברים האלה, אף אחד לא, לא חלם, אפילו אנשים שהכי, שטריעו, וזה, אף אחד לא, לא חלם על כאלו דברים.
אני זוכר שסיפרת לי פעם שאתה נכחת מתישהו אמר את דברי הכפירה, עפר לפיו, שהוא זעק, הצדיק, זה הקודש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אתה נכחת.
נכון, נכון.
לכן, זה שהוא אפיקורס, זה לא חידוש בשבילך,
כן,
הדבר.
כן, כן, זה, זה משם זה היה, זה היה בעילולה בחול המועד סוכות, וכן, אני עמדתי שם, הגענו מרחוק, היינו כמה חברים ונשארנו שם, היינו באים לעילולה, נשארים לריקודים, נשארים כמעט כל הלילה שם בסוכה שעושים, ונאמרו שם דברי כפירה שלא נחזור עליהם, ממש דברי כפירה נוראים שהיום כולם יודעים אותם, ושאני שמעתי את זה ממש הרגשתי שהקרקע נשמטת מתחת רגליי. זה ממש דברים נוראים, כי כל הזמן אנשים היו אומרים לי תיזהר, בברסלב יש כפירה וזה. פתאום כאילו עכשיו אתה שומע כזה דבר בצורה כל כך
להדגיש
בוט...
להדגיש ש...
כן?
שאת הקטם הזה על ברסלב הוא עשה, חס ושלום בברסלב אין כפירה.
אני זוכר שאחרי הדרשה, אחד שהיה איתנו, בחור תמים, אומר לי, אתה שמעת מה הרב אמר? אז אני אומר לו, ואז הוא חוזר לי על אותם דברים, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, חס ושלום וזה. ואני אמרתי לו, אתה יודע, אז באווירה של אז, שהייתי קרוע כזה בתוך עצמי, אתה יודע, עוד אני אחר כך, עוד, למרות שאז התחיל הסדק הפנימי, אבל אני עוד המשכתי ללכת, אני זוכר, הייתי באותו שנה בעשרה בטבת, הם עשו בבני ברק עם דומני את ההילולה של רבי נתן, והייתי אצלו באותו שנה, זה היה תפשין סמכבב, לקראת סוף השנה הזהו, זה כבר היה ניתוק מוחלט. אבל באותה תקופה, עוד, אתה עדיין, אתה לא מתנתק ברגע אחד, אתה שומע דברים ורואה ואתה נקרא בתוך עצמך. אז אני זוכר שאחר כך התחלתי לספר שאחרי השיעור, אז ניגש אליי אותו בחור תמים, שמעת מה הרב אמר? וחוזר לי על הדברים. אמרתי לו, תראה, הרב לא התכוון כפשוטו. ברור, אם זה כפשוטו אז הוא אפיקורס, זה היה ברור לי. אז אני אומר, כאילו, אתה יודע, אני נותן תירוצים כאלה, אני אומר לו, תשמע, הרב לא התכוון כפשוטו. הוא מסתכל עליי ככה, אתה יודע, כפשוטו, מה אתה חולק על הרב שלך? אני זוכר, ואני, זה החריד אותי. אני עכשיו תוך כדי, תראה, אני נזכר בדברים, אני זוכר שאחר כך הייתי מתווכח עם החברים, שהראיתי להם את דברי הרמב״ם בפירוש המשניות בסנהדרין, שאדם שאפילו, אני לא זוכר את הלשון מדויק, כן, כמה שנים כבר יצא לי להסתכל שם, אבל יש שם את הלשון מאוד חריף, שאדם שאפילו שיעבור על הכל וזה, אז עוד יש לו סיכוי, עוד הוא מכלל ישראל, אבל אדם שפגוע אצלו אחד מיוד ג' עיקרים, אז זהו, הוא יצא מהכלל ישראל, השם מרחם. אני עוד אוסיף פרט אחד, שאני אחרי שיצאתי משם, וזה אני זוכר שכמה שנים סחבתי את הדבר הזה בתוך הלב, שיש כמו כזה דבר, שאתה רואה איזה דבר, ואתה אומר, אם היו יודעים מזה, העולם היה מתהפך. זו הייתה התחושה שלי כמה שנים, עד ש קם קו ברסלב, באלול תשעין וב. דרך אגב, אני אגיד איך הכרתי את קו ברסלב, זה היה באלול תשעין וב. באותה תקופה, בא אליי איזה חבר, ואומר לי, תתקן אותי אם אני טועה, הוא היה, ברלנד היה בבאר שבע, היה איזה תקופה, נכון? שהוא חזר מחוץ לארץ, היה תקופה בבאר שבע.
אני לא יודע.
הוא היה תקופה בכלא, אני מכוון בכלא בבאר שבע.
בכלא.
כן, כן. ובא אליי איזה אחד חבר שלי, שהוא היה איתי עוד שהיינו ביחד, שהיינו שם, והוא יודע שעזבתי, אבל היה רחמנות. אמרתי, הוא משוגע, טיפש, אפיקורס, אבל אתה יודע, רחמנות...
אני יכול לספר לך, בגלל שאתה הזכרת הרחמנות, רק אני מספר את זה, בשביל שאנשים יבינו מאיפה באנו ושלא באנו ממקום של סיני. אני אספר לך דבר כזה. אני הייתי מוסר שיעור ככה לחזק כל מיני, אתה יודע, בחורים שצריכים חיזוק. אז לצערנו יש להם גם מכשירים לא הכי טהורים. אז אחד מראה לי באמצע שיעור, פתאום מוציא את המכשיר שלו ומראה לי תמונה של ברלנד עם בגדי אסיר ועם בקבוק מים כזה. ואני ראיתי את זה ואמרתי, וואי, איזה צער השכינה. ככה מצערים את הצדיק. אני לא הבנתי כלום, לא הבנתי מי, הבנתי גויים, רשעים, תסו אותו, עצרו אותו. ככה, ידעתי שבאיזה נבל מדובר. לא ידעתי בכלל, אני אף פעם לא שמעתי, לא התעסקתי לא במדיה ולא בתקשורת ולא לא מאמין גם לתקשורת, אתה מבין? לא, עד שלא יצא מכתב הרבנים בתמוז, תשע"ו, אני לא רציתי לשמוע בכלל שום דבר מהדבר הזה. אנחנו לא מאמינים לא לציונים ולא לתקשורת ולא כלום.
נכון.
ככה שיובן, הרגשתי כזה צער, הייתי בטוח שמדובר פה איזה צדיק, אז אמרתי, איזה צער השכינה, אוי ואבוי, אבל כמובן שעכשיו שאנחנו יודעים את האמת, לנבל הזה מגיע הרבה יותר.
התחלתי לספר שכאילו איך הגעתי לכל הקו
ברסלב.
זה היה באלול תשע"ו. עכשיו אני, כמו שאמרתי לך...
כשנפתח הקו אני עדיין לא הייתי במערכה, אני עדיין עוד לא...
אני אמרתי לך שאני עזבתי שם בסוף בשלהי תשע"ו, אז מאז עד אלול תשע"ו זה 10 שנים שאני כבר לא שם, לא קשור, מנותק לגמרי לחלוטין. אבל בכל אופן שאת כל הרעש הזה, וזה היה לי מין רחמנות כלפיו, שאמרו בהתחלה שהבן שלו וזה קלעו אותו וכל מיני דברים, ואתה יודע כמה שמועות, ויש לי חבר שהיה בא שהוא נשאר שם, ולמרות שהיה לנו ויכוחים קשים, אבל בכל אופן הוא היה בא ומביא לי את החוברות שלהם, ואתה יודע הייתי קורא סתם. וגם באותה תקופה שהוא התנדנד בכל מיני מדינות, אני זוכר שהייתי שומע את הקו שלהם, קו המדע של בניסן.
קו המיסיון.
כן, שהם היו באיזה מקום פעם, שהוא היה באחד המקומות במסעי הזימה, מה שנקרא.
חצות הזימה.
כן, אז הוא היה באיזה מקום, ופתאום הם נעלמו משם. הוא התחייב איזה משהו, ולא עמד בזה, והם ברחו וכולם. ואני זוכר שהם דיברו בקו וצחקו, ואמרו, הנה, כולם זה, ותיארו איך הגויים מזורזעים, ואמרו, איזה בלגן עשיתם פה. ואני זוכר ששמרתי את זה, אמרתי, הלו, מה זה, זה חילול השם נורא, איך אתם עושים ככה עם גויים? רואים יהודים ועוד חרדים עם פאות וזה, כאילו... ואתה שומע איך הם צוחקים, ומספרים את זה בצחוק, איך הם עשו וברחו והשאירו, והגויים רתחו מזעם. אתה יודע, וזה ממש כאילו עוולות. בכל אופן, נגיע למה שרציתי לספר, באלול תשע"ו, אני שומע בקו שלהם, בקו שלהם המורים, לא מתביישים, החולקים, עושים עכשיו צינטוקים נגד מורנו הרב, זה מה שיש להם לעשות בחודש אלול. אני שמעתי את זה, אמרתי, אופה, מה, נפתח, יש איזה מישהו שפתאום, כי הרי זה היה פחד נורא לדבר עליו. מעניין, מעניין לשמוע, כי אני הייתי שם, בתור שהייתי שם, הסתובבתי הרבה שהייתי בחור. אמרתי, בוא נראה מה... אז חיפשתי בטלפון שלי את כל השיחות שלא נענו, אתה יודע, הרבה פעמים אתה רואה, מתקשרים אליך כל מיני מספרים, אתה לא חוזר לזה, לא מעניין אותי, זה כל מיני זה. אבל אמרתי, בוא, פעם אני אבדוק, באמת, פלק, נפל המספר. אני שומע את הקול של יניב עסיס, שהיה יניב עסיס, כן, כן, רבי יניב, כן, שהוא היה קורא שם את המכתב הרבני, ואני שמעתי זה, ממש, ואז התחלתי לשמוע, ממש שמעתי כמה דברים, הזדעזעתי, כי ישר קלטתי שזה, ניכרים דברי אמת, ניכרים דברי אמת. אני יומיים הלכתי סהרורי ממש, אני זוכר שסיפרתי את זה גם לאיזה אברך, גם הוא אחר כך אמר לי שהיה ממש, היה קשה להקל את זה.
אתה למרות... עוד הבנת, אני קיבלתי צינטוק, אני לא ידעתי שזה הרב יניב עסיס, כי היה לי היכרות איתו לפני כן. אם הייתי יודע שזהו, הייתי מאזין, היה לי צמאומורת לשמוע ממש ככה שהוא דיבר נגד ברלנד בתקיפות. שמעתי אולי איזה 20 שניות.
לא, אני שמעתי גם את ההקלטות, ובזמנו הביאו גם...
פחדתי לשמוע, אני טקתי את הטלפון, פחדתי זה, זה לפני.
זוכר בזמנו, הביאו גם את ההקלטה, שם הביאו באותו זמן, אז הביאו שם גם את ההקלטה של אשתו, זו הקלטה מאוד מזעזעת, וניכרים דברי אמת, אין פה מה להתווכח.
את התמלול.
לא, 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 לא. בהתחלה, בחודש הראשון, אחר כך הורידו שבוע, שבועיים הראשונים, אז שאני הזנתי, זה היה ממש בפתיחת הקו.
זה, תראה, מי ששומע את זה, זה ודאי כבר פוקח את
העניין. אז זהו, שמעתי את זה ואת ההקלטה של נחמן ברנד, ועוד כמה דברים, זה הספיק לי, זהו, נגמר. היה הקלטה של יהושע בר רובינשטיין, שאומר, אני לא, באמת לא יודע איך...
הוא דיבר עם נחמן שלום.
כן, נכון, נכון, כן. בקיצור זה, זה יזע אותי, זה יומן מלכתי סערורי.
תועל את המאזינים שידעו, נחמן שלום אמר לו, אתם מדברים איתנו בשמון שפירה, שמירת עיניים וזה, והרב, מה שקורה את זה, אמר לו, מה שאתה יודע זה עוד כלום. והוא בן 70, אני יודע מה, ככה או משהו כזה. טוב, אנחנו לא ניכנס לפרטים.
כן, כן, לא ניכנס, אבל זה...
אבל רואים מהשיחה הזאת שהוא יודע הכל.
כן, אני דווקא זה הספיק לי לגמרי, וכמו שאני הזכרתי מקודם, שלמרות שאני אמרתי לך, איך אמרתי לחברים שלי אז, זה היה ארבע שנים לפני כן, 4.5 שנים לפני כן, אמרתי לך בערב ראש חודש יר תשע"ב, היינו בנסיעה, ואז אומרים לי, ואני אמרתי להם, אני לא מאמין דברים כאלה עליו, לא מאמין. ככה שזה היה לי מאוד קשה לעכל את זה, למרות, עוד פעם, אמרתי להם, תגיד לי משוגע, תגיד לי אפיקורס, אני מאמין, אבל זה לא, כסף והפך הקדושה, לא, בשום אופן. אבל הכל פנים, אני הגעתי את זה דווקא בזכותם, בזכות הקו שלהם.
זה מאוד הקו.
ואז אני יצרתי קשר עם האנשים שאני מאוד התרגשתי, מאוד, והביאו גם את ההקלטה של הצדיק, זה, 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 ואני התרגשתי מזה מאוד, כי אני, כמו שאמרתי לך, שנים, הייתי סוחב את הדבר הזה, כאילו, אם היו יודעים, אני זוכר עוד, הרב עובדיה עליו השלום היה חי, ואמרתי כאילו, היה לי כזה, אתה יודע, המחשבה של עוד עד ש... אמרתי, אם הייתי הולך לרב עובדיה ומספר לו את זה, אני רק מדנן לעצמי איזה זעזוע, איזה... כאילו, מה זה? זה יסוד היהדות.
עבר על דב דין, באמת, אם היה יודע מזה, היה חוסר.
כן, אתה יודע מה שהוא היה עושה ברגע אחד, במילה אחת, היה אומר, איש אחד, איזה שופה, איזה בהמה, איזה מספיק מילה אחת, היה מבטל אותו כעפרד הרע.
שיחה אחת בלוויין, הוא היה מסיים את הסיפור של ברלן, מקעקע אותו לדורי דורות. אבל כנראה זה גם מת השם הדבר. אני רוצה להגיד שתדע לך שהבירור במערכה עם ברלנד עשה גם לנו הרבה תועלת, העמיד את התורה כמו שצריך, בוא נגיד ככה. אתה יודע, זה לא סוד שאנחנו בקשר כל הזמן עם הרב הגאון הרב אורי נקר, השליטה, אז גם הוא אמר את הדברים, אז זה עשה בירור כזה שהמלכות חזרה להלכה, אתה מבין, היה, אם יכלנו להאמין אז, סיפורי צדיקים, מסתרים וכל מיני דברים, אין כזה דבר. הכל היום חזק בדעתנו, הכל צריך להיות על פי תורה, על פי...
ברור, הרבה. צריך להגיד, ברור שהיו צדיקים, ברור שאני אומר, ברור שהיו צדיקים נסתרים, ומסתם
לא,
גם היום.
לא, לא, בוודאי שגם לפני
אבל כלל... אבל לא בעקירת אבל... התורה, לא בעקירת התורה וההלכה והחס ושלום.
אבל אני רוצה לומר שהסיבה למשל שאתם היה קשה לכם, אף פי ששמעת... מהפה התמה את דברי התפירה יוצאים, היה קשה לך לעכל את זה, כי עדיין האמנו, אם יש פה בן אדם צדיק וזה, אז אולי כמה, הקף זכות אוטומטי עובד, אולי הוא התכוון לא...
אבל אני מאז, מסוף של שנת תפשין צמחווה, וזהו, מבחינתי, הוא היה על כל פנים משובש באמונה. בשוגה גומזית משובש באמונה, משובש ומשבש. כי אני ראיתי גם שאנשים לוקחים את זה, כפשו אותו, סיפרתי לך את מה שאומר לי, כפשו אותו, מה? כפשו, אמרתי לו, אני זוכר שאמרתי לו אותו אחד, ולא, כפשו אותו? אם אתה אומר שזה כפשו אותו, אתה פיקורס מין ופיקורס גמור. עכשיו, יותר מזה, אני זוכר שהתחיל להתווכח איתי אחד חבר שלי, שלצערי, לצערי הגדול, ממש, ממש, הלב שותה דם, זה ממש כואב, יהודי שבבחרותנו, היינו הולכים אליו לאותו... ממש, במסירות נפש, לשיעורים ולזה, ומה הוא חיפש אותו אחד? רק קדושה, רק שמירת עיניים, יהודי שמתמיד בלימוד שלו. ממש, מתמיד עצום, סיים ש"ס כמה פעמים. ועם כל זה לצערנו, שיבושים עמוקים נכנס בו, כל זה ממה שהוא לא רוצה, הוא מפחד לגוע בנקודות הכואבות. הוא לא רוצה. סותם. אז אני זוכר שהיה מתווכח איתי ומסביר לי, יש דברים ויש על פי קבלה ויש על פי שטויות, לא היה ולא נברא. האלף בית בתורת הסוד, כל מי שטיפה, אנחנו לא, אין לנו יד בנסתרות, הלוואי שבנגלות שנהיה, אבל כל מי שטיפה קצת אלף בית שמזהירים בכל מקום, זה להרחיק את ההגשמה. כזאת היא הגשמה, איך הוא תיאר את זה עם העיניים וידיים ורגליים ועם שיניים, גם אומר
שיניים,
איך...
כן.
זה משהו נורא נוראות, כאילו, איזה קבלה, איך הגעת לקבלה? עכשיו, אני אגיד לך דבר מעניין, אני אחרי שנים ראיתי, יש איזה ספר שקניתי, זה נקרא מפיהם ומפי כתבם, הוציא איזה יהודי מקריית יואל במונרו, זה כל מיני סיפורים יפים שהוא שמע מבעלי המעשה, או מאנשים שראו מבעלי המעשה, משהו מאוד נחמד, והוא הדפיס איתו ביחד ספר שנקרא העדות ביעקב, של היבץ. זה כמו יומן כזה, שהוא מתאר שם את הדברים של הפרנקיסטים, וכל מיני פרוטוקול שקיבלו עדויות מאנשים על תועבות שהם היו עושים, ודברים נוראים ומזעזעים. ויש לו גם בסוף, נקרא משהו שבט לגב כסילים. שזה, הוא מביא טענות שלהם, של השבתאים, ודברים ש... זאת אומרת, הוא מצטט אותם, ממש מצטט, כי היה להם איזה ויכוח, עם... שהביאו אותם לוויכוח אצל המלכות, משהו כזה, והוא מצטט אותם. אתה לא תאמין מה כתוב שם, בדיוק את אותו דבר.
אותו דבר של השבתאים לימינו.
מה שעכשיו הזכרתי לך, מה שהוא אמר שם בהילולה. והיה בצונה על זה דבר, כותב על זה דברים אש שלבת, אומר, מי זה יהיה המשיח? ככה הם אומרים, רק השם, אפר לפומי הוא, כן, אנחנו אומרים את זה רק, שאנשים יבינו שהיו דברים מעולם. הנה, רק השם בעצמו, חס שלום, כן, אנחנו מבטלים את זה לפני כן. רק השם בעצמו יבוא בגוף אדם, כמו שאר בני אדם, לאכול ולשתות ולישן ולשאר צורכי בני אדם, רק בלי שום עוון, ויבנה ירושלים, ויכניס כל המינים וכו'. ועל זה היה בצופך עליהם אש וגופרית, אומר, זה יותר גרוע מהגויים ו...
לא, זה קצת לא דומה למה שהשבתאים דימנו. ושם הם אמרו בלי שמעבון, ופה אלו דיימנו אומרים שהוא צריך לעבור על כל העבר.
אתה יודע, יש ליאבץ לשון מאוד מאוד חריפה, מי שישיג את הספר הזה יראה שם דברים, יש עריכות גדולה. הם מביאים פה, הנה הוא מביא פה, שמביאים ראיות מהזוהר. גם אתה רואה אותו דבר, משתמשים עם מושגים קבליים, ליאבץ עונה...
שרוב הציבור לא בקיא בדברים האלה, ובפרט בדורנו, שרבה עזובה, כן.
נכון, נכון.
ואז, יש לומדים, אבל אין הרבה שהם מעמיקים ויודעים את הדברים באופן מדויק. יש אנשים כן. הרבה שלומדים בצורה שטחית מאוד.
כן, הנה, תראה מה אומר, הנה זה. פצו פיהם אויבי השם לדבר על השם שרה ולחפות על הבורא דברים מרים מכוערים אשר תסמר שערת בשרנו בשומענו, כי אמרו, השם בעצמו יתלבש בגוף האדם וכו'. דברי טירופים וגידופים, הנה זה מה שאמרתי לך, אשר לא שמענו כיצא בהם עד היום, אפילו מי שאינם בני ברית, היש באבלי הגויים מגשימים כמוכם? שמע, אין חדש תחת השמש. אותם דברים ואותו זה, והשתמשו עם ראיות, ומביאים ראיות, זה לא תגיד, אנשים כאילו יודעים דברים, ופה בהמשך הוא אומר פה על ה... שהם מביאים מספר הזוהר, והוא מעריך שאי אפשר להביא מספר הזוהר לסתור את תורת הנגלה, בפרט בדברים שהם יסודות האמונה, דברים שמבוארים בנביא, דברים של עשרת הדיברות. יש לו עריכות גדולה, מי שיסתכל בספר הזה, זה נקרא עמל עדות ביעקב, עמל הכסילים, שבט לגב כסילים, יש שם עריכות גדולה על כל העניין הזה. ממש, זה אותו דבר אחד על אחד.
כן.
עכשיו, עוד מה ש... היה עוד הרבה דברים מוזרים. אלא מה? שיש נקודה, כל מי שטיפה היה שם תקופה אפילו, יודע שהיו שומעים ממנו הרבה דברים מוזרים, ומעשים מוזרים, אבל ששומעים את הדבר הזה, אז אחד מסתכל על זה, אני, אתה יודע, רב, כאילו, מה זה אומר המבטים האלה? כאילו, משהו לא ברור כזה, כאילו, הרב כן מתכוון, לא מתכוון, התכוון, לא התכוון, הוא מגזים, הוא לא מגזים. איך שהם אומרים, עד היום הם משתמשים בזה, אומרים, הרב גם יכול להגיד שהוא הרס את מגדלי התאומים. כן, ממש ככה. ואז אתה לא יודע מה הוא, מה הוא רציני, מה הוא לא רציני, וככה הוא שוחה בתוך הדבר הזה, זה נותן לו אפשרות לנוע מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, לדבר מה שהוא רוצה, ואז אתה יכול להגיד, כן התכוון, לא התכוון, הוא צחק, הוא לא צחק, הוא רציני, זה דבר שכל מי שהיה שם יגיד לך את הנקודה הזאת. אני, למשל, אני זוכר יום אחד בשבת בבוקר, היינו, היה את התפילה הארוכה, ואחר כך את השיעור בסיפורי מעשיות, היינו עומדים שם על הפרנצ'ס, ונדחפים ונדחקים, ובקושי שומעים משהו, ולהבין בכלל מה נדחר שמה. אתה יודע, גיבובי אבלים מפה ומפה, ופותח עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר, ובקושי, ואחר כך אתה יוצא, מנסה לחזור, למצוא איזה דיבור, משהו שנוגע אליך. אני זוכר שאחר כך היינו מלווים אותו מאחורה, יש בעידו הנביא, אז הוא היה יוצא מאחורה, היה צד הכניסה שנכנסים, והיה את הצד האחורי שהוא היה יוצא, והיה הולך לבית שלו גם מהכניסה האחורית של הבית, היה לו שם כניסה אחורית, מאחורי הבניין היה לו שם הכניסה. ואני הייתי מאוד איזה חבר, אז נכנסנו לבניין, אולי נזכה, כן? אולי נזכה לקבל איזה ברכה, לראות אותו. ואז אנחנו שומעים אותו עולה לבית ומגיע לדלת שם. פתאום אני שומע אותו, אני והחבר שלי שומעים אותו, צועק על הנכד שלו. מה פתחת את הדלת? מה פתחת? אתה לא יודע, למה נתת עליהם את המפתח? אתה לא יודע שסבתא לא מסכימה לתת את המפתח. זה נותן עליו צעקות. עכשיו אנחנו מסתכלים וצוחקים. אתה מבין? צוחקים, כאילו, מה הפירוש? זה לא רציני. ואז הוא פלט שם המילים, הוא אומר לו, הוא צועק על הנכד שלו, אתה כמו שובו בנים, אתה כמו שובו בנים, אתה כמו אלה שנוסעים לשכם. ודרך אגב, באותו תקופה זה היה, שנפגע הוא שהם נכנסו, והייתה שם גם איתם איזו אישה מחופשת באוטו. אתה זוכר את זה?
אני יודע את זה למפרע.
הם נכנסו ואחד מסכן, אני לא יודע, נראה לו הוא נפטר בסוף.
הוא נפטר בזמן. מרכת...
כן, השם מרחם.
הרבה שנים.
השם מרחם, ודרך אגב, אני אספר לך שבאותו זמן, אחרי שזה קרה, באותו שבוע, היינו בשיעור אצל עליו השלום, חכם יעקב יוסף. והוא בסוף השיעור, בתחילת השיעור, אומר, בשיעור שעבר, התווכח איתי מישהו על העניין של הנסיעה לקבר יוסף בשכם. אני לא הייתי בשיעור שעבר, אבל אני הבנתי שהיה זה אחד, אחר כך אמרו לי מי זה, שהוא התווכח איתו, כאילו הרב ברלנד אומר לי סועה, וכאילו הוא אמר להם שזה סכנת תפשות. אז הוא אמר, בשבוע שעבר התווכח איתי מישהו על העניין של הנסיעה, אני לא מוחה לו, ככה הוא אומר, אני זוכר שהוא מאוד תקיף על הדבר הזה, כאילו הנה, תראו מה יצא מזה, אתה רואה מה יצא מזה? על כל פנים, אבל באותה תקופה, הוא צועק על הנכד.
זה נמר מתנער מהאחריות הזה.
באותו זמן זה היה, ואז הוא צועק על הנכד שלו, אומר לו, אתה כמו שובו בנים, אתה כמו אלה שנשים לשכם. ודרך אגב, הוא הרבה פעמים היה, אני זוכר בשיעורים, הרבה פעמים, אני עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך, אני נזכר בדברים שהמון פעמים, הוא היה מדבר בזלזול על שובו בנים. כמו שובו בנים, הם חיות, בהמות, דוחפים בדרך לכותל, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה.
דבר אחד ש... כן? אמנם שמעת את הנבל מדבר נגד הנסיעה וכל מיני דברים כאלה, אבל הם מאוד מתפארים גם בקווים שלהם, וגם חיברו על איזה ספר, על הנסיעות שלהם, כאילו יש הרבה ניסים וכו' וכו', והשגחה, וכיצור, הם אוחזים את החבל משני הצדדים. מצד אחד, שקורא אסונות, ברלנד מתנער, הוא לא אשם, מצד שני, הם כל הזמן מתפארים, שהוא הכניס אותם ונסעו.
ברור שהוא היה אומר, אני זוכר שצמאני...
ועליי, אל תדאגו, לא יקרה כלום, יהיה ניסים, יהיה זה.
זה מה שאני מסביר לך. הוא שחה בדברים האלה, אתה לא יודע, הוא רציני, הוא לא רציני, היה אומר ככה, מחר ככה. אתה לא יודע מה, ואתה כאילו אמור לתמרן ולהבין, ועכשיו ככה, ועכשיו ככה. נזכרתי שאז אמרתי לך שהיו מלווים אותו מאחורה, מאחורי היה ביציאה האחורית של עידו הנביא, אני זוכר שפעם אחת הוא התפלל וזה, ואחרי השיעור הוא יצא, ופתאום הוא, ואתה יודע, כולם רודפים, רוצים לזכות, רק איזה דיבור, איזה מילה, איזה משהו, זה היה בתקופת הסגירה, אני רק אזכיר לך, שאנחנו לא ידענו מה הסיבה, כן? אבל... לא היה אפשר להיכנס ולא זה, אני אולי יצא לי איזה פעמיים שלושה לדבר איתו, אבל לא בתור כניסה. מי שהיה נכנס זה היה, וואה, מה היית אצל הרב וזה. אבל אני זוכר...
היה עולה כסף גם להזכיר לאנשים להיכנס.
נכון.
המעצים היה צריך לשלם כסף הרבה.
נכון, אבל היה כאלה שהתמזל מזלם, היה כאלה שהתמזל מזלם, כביכול, כן.
לרוע.
כן, שנכנסו. על כל פנים, אבל אני זוכר שפעם הוא זה, ואז הוא יצא, ופתאום הוא נכנס, היה שם איזה שכן חילוני, שהיה פעמים גם שהיה להם איזה מריבות איתו, אם אני לא טועה. אבל על כל פנים, הוא נכנס אליו לבית, ושתה כוס מים, ונשכב או ישב על הספה באפיסת כוחות כזה. אז זוכר את הגבאי שם, שמעון רובינשטיין, אז הוא אמר לנו, תלכו כבר, תלכו כבר, הרב לא מרגיש טוב. אז כולנו שאלנו אותו, מה זה לא מרגיש טוב? כאילו, תבין את הקטע שהיה לנו הרגשה כאילו שהגבאים וזה מונעים מאיתנו להתקרב לצדיק. זו הייתה התחושה של האנשים באותה תקופה. אז אמרנו, מה זאת אומרת לא מרגיש טוב? כאילו, אתם סתם מחפשים אותנו. אמרנו, מה, עכשיו ראינו אותו בבית מדרש, כולו בוער ומדבר בהתלהבות. אז הוא אמר איזה משפט כזה, הוא אמר, הוא משחק אותה. כך הוא אמר, אני זוכר, שמעון רובינשטיין, הוא אמר, הוא משחק אותה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, היום שאתה מצרף כל דבר, עוד דבר, אתה מבין, כאילו, שהכל באמת היה שם חתיכת משחק אחד גדול, אבל אז כמובן לא הבנו את זה ככה, ברור. בפורים, אז הגעתי, היה פורים משולש, ואז הגעתי ביום התענית, נסעתי, היה לי הזדמנות, נסעתי לשם כדי לשמוע ממנו את המגילה. דיבור, ואתה יודע, אתה בתענית, הנסיעה גם ככה קשה, שעתיים נסיעה מאיפה שאני גר. עכשיו הגיע הזמן קריאת המגילה, עומדים, צפופים, עכשיו כמה, אתה יודע, נסיעה של שעתיים, כל המאמץ, אתה בצום, ועוד אתה עומד, 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 באמצע קריאת המגילה, הרגשתי שאני מתעלף, פשוט מתעלף, הרגשתי שחור בעיניים וזה, יצאתי מהר לבחוץ, הפסעתי את קריאת המגילה. אחר כך אז ביקשתי ממישהו שיביא לי מגילה, וישבתי עם חבר שלי וקראתי את כל המגילה, מתוך איזה מגילה קשרה. אז אמרתי לו, תשמע, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזה קרה לי, אני אומר לך, זה נס. אומר לי, למה? אמרתי לו, אני לא מבין איך על פי הלכה אפשר לתת ידי חובה בקריאת מגילה הזאת. אתה יודע כמה דילוגים ובליעת מילים, חופשי חופשי, הרי ככה זה, גם בקריאת התורה, בהכל.
יש הקלטות של זה.
אז הוא התחיל להגיד לי, מה וזה? אמרתי לו, תשמע, אז אתה חסיד ברסלב, לא? מה רבי נחמן ברסלב אומר? אסור לזוז אפילו, זה משפט שיחה ידועה, כן, אסור לזוז אפילו מתקמת הספר שלי, אל תזוז סעיף בשולחן ערוך. אין, יש שולחן ערוך. אמרתי לו, על פי שולחן ערוך, לא יצאנו ידי חובה. אמרתי לו, יופי, ברוך השם, השם ריחם עליי שהתעלפתי. למה אמרתי לו, אם לא הייתי מתעלף, הייתי מבקש ממני, אומר, לא יצאתי ידי חובה בקריאה של הרב, מה זה, היו קוברים אותי. ככה, ברוך השם, אמרתי להם, התעלפתי, בשמחה רבה, ככה, ואז זכיתי לפחות לקרוא את המגילה.
הרווחת
בסוף
את המגילה, לא
הפסדת. כן. עכשיו, עוד דבר שאני נזכר, תבין עד כמה שהאמונה של אלה שנמצאים שלם חזקה כל כך, חבר שלי, זה היה כבר, אני חושב, בתקופה על הגבול, לא שכבר אני יצאתי כבר, הוא בא סיפר לי את זה. ברלנד אמר בשיחה, אתה יודע, דרכו בגוזמאות, הוא הזכיר משהו מהגרה, מהגאון מבילנה, כן? ענק עולם, כן, מה לנו לדבר מה זה הגרא. אז הזכיר איזה דיבור מהגרא, ואחר כך הוא הזכיר משהו מליקוטי הלכות, ואז אומר, זה אמר רב נסן, שהוא היה פי אלף מהגוין, הוא היה פי אלף מהגוין. הוא שמע את זה, נכנס לכאלו אורות, פי אלף מהגוין, תראה מה זה רבי נתן. הלך, היה בזמנו יהודי צדיק, עליו השלום כבר נפטר, רב סנדר הרלינגר, היה יהודי גדול, מי שהכיר, היה יהודי גדול, תמיד חכם מופלג ומקובל ואיש צדיק. ואותו אחד, הישיבה שלו, הוא למד בישיבה שסמוכה לבית של רב סנדר. והוא הלך אליו, הוא אומר לי, אחר כך שאלתי אותה, תגיד, אתה נורמלי, מה הלכת אליו להגיד לו את זה? הוא אומר לי, מה קרה לך? אתה יודע, רב סנדר, הוא מחובר כל כך לגוהן, אז אני הלכתי, אמרתי, אם הוא ישמע, אם הוא ישמע שרב נוסן הוא פי אלף מהגוהן, אז נו מה, ככה יענו לקרב אותו לברית. אז הוא הלך אליו, הוא אומר לו, מה? הוא כזה, לפעמים לא שומע כל כך, הוא אומר לו, מה? מהרב ברלנד, אמר לו, הוא צריך אשפוז. הוא אומר לי אחר כך, אל תשאל, כמה חודשים היה לי בלבולים על הצדיק, בגלל זה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מטומטם. האמונה שיש להם במטומטם הזה, שכאילו, דבר כל כך משונה, נו מה, אתה בא לליטאי, אומר לו, זה פי אלף מהגרה, נו מה חשבת שהוא יגיב לך? הוא היה בטוח לכיוון ההפוך, כאילו, תחשוב עד כמה הוא מעריך את הגרה, אז הוא אפילו אין לו צדה מאמינה, או שאולי זה לא נכון. ואם אני אגיד לו שהרב ברלנד אמר שהוא פי אלף מהגרה, נו מה, אז הוא יעשה קל וחומר, אם הוא דבוק כל כך בגרה, אז ישר הוא ירוץ ישר לברסלב. נעילה אוטומטית למוח.
שמר לכם.
באותו אחד, גם שסיפרתי את הסיפור עם רב סנדר, זה אותו אחד, אז זה כבר אחרי שכבר התחילה המערכה, והוא ידע כבר, והיה לי ויכוחים קשים איתו, אז הוא פעם אחת בא אליי, תבין איזה דמיונות, איפה הם חיים, איך הם קונים לוקשים. הוא אומר לי, תגיד, כמה כסף קיבלת על זה, שהפצתי, אז היית האלון הראשון, וביארת הרע מקרבך. אז אומר לי, תגיד, כמה כסף קיבלת על זה, איזה כמויות של כסף מקבלים. אמרתי לו, בהתחלה לא היה לי, הם לא, אפילו לא נתנו, לא היה כסף להוציא את האלון, וביארת הרע מקרבך, לא היה כסף. אמרתי לו, הם שלחו לי את זה, ואני צילמתי את זה וחילקתי את זה. אפילו כסף לא היה, אני זוכר שאספו, זה נותן 20, זה נותן זה, בקושי היה פרוטות, כל אחד מהחברים, כל אחד נתן משהו מעצמו. אמרתי לו, איפה אתם חיים? איזה דמיונות, איזה שקרים, איזה... אומר לי על הרב יום טוב, שהוא מקבל כספים, אמרתי לו, איזה כספים, נו, מי שמכיר אותו, נו. מי שמכיר אותו, בקושי שיהיה בריא, אתה יודע, אני מרוד. איזה דמיונות, ואתה יודע, והוא אומר את זה בשיא הביטחון.
היחצנים אומרים כל השטויות.
והם קונים את זה.
תשמע, בשביל הצחוק, כן, אחד מספר, השמיעו לי את זה השבוע, אחד מהשבתאים בקו המיסיון, אחד המטיפים שם. הוא מספר שם שאחד לא היה לו ילדים, 15 שנה לא היה לו ילדים, אז הוא בא לברלנד, ומה זה? אז ברלנד אמר לו, אתה צריך לתרום 15 אלף שקל לחולקים, ויהיה לך ילדים. והבן אדם הזה אמר, לא, אני מעדיף שלא יהיו לי ילדים, ואני לא אתן להם כסף. אז ברלנד אמר, אני שווה, אם לא תיתן להם, אני שווה שלא יהיה לך ילדים. אז הוא פחד מהשבועה של ברלנד, והלך נתן לחולקים 15 אלף שקל. איזה סיפורי סבתא, איזה שקרים. המערכה מתנהלת בכספים של אנשים כשירים, אני אגיד לך שהיה צריך לפרסם פסקי דין, אברכים, יקרים, נתנו מכספם,
לקחו על עצמם ממש.
והבינו למה, כמה חשיבות לפרסם, להוציא עוד ילדים מהמקום הצמא הזה, להוציא יהודים משם.
דווקא הדבר הזה, שאתה שומע איך הוא אומר לך את זה, בכזה תמימות, בכזה ביטחון, שהוא ודאי אומר את האמת, ואנחנו הרי...
זה מה שמחילים אותם שם, זה מה שמע...
אנחנו הרי יודעים מה שהיה, וגם... היה עוד מקרים, לדוגמה, גם בשול.
אנחנו גם יודעים את התביעות המשפטיות שלהם, שהם רצים להרכאות, להוציא כסף מכל מי שהם יכולים על כל...
אני אומר, גם מה שהיה בשול, לדוגמה, אותו פעם שהיה בהתחלה, שרצו לעשות בשול איזה...
הקראה של הפסק דין.
כן, זה הפסק דין של הבית דין.
אני יכול להגיד שזה לא... אני לא יכול לשכוח את זה, כי זה, אם אני יכול לתת ציון זמן למתי שאני נכנסתי למערכה, אז זה מאז. אתה אמרת שבגלל הקו של בניסן, אתה התחלת לשמוע את קו ברסלב, אז אני בגלל השקרים שלהם, שהרב יום טוב קשין שכר הערבים לשבור את השול, אני אגב, שיש לי קרובים שלך משגרים ממול, וראו מי שבר את השול, ומי עשה את הדברים הרעים האלה.
הייתי שם בעצמי, ובאתי. ורציתי לבוא ולראות, בוא נראה מה יהיה. ואז היה, כמובן זה היה ממש בהתחלה, היה פחד גדול. פתאום אני רואה שמתאספים שם כמויות, ופתאום נכבה אור, ומה זה מה שהלך שם. אז אני עמדתי מהצד והסתובבתי, אני זוכר שהיה איזה בחור שהם קלטו אותו והוא ברח מהם, ורצו לתת לו מכות בגלל שהם חשדו בו שהוא נגד וזה. אני זוכר גם את הרב נתן דוד שפירה, זכר צדיק לברכה, שהוא יצא מהשול עם מישהו כולו מפוחד, מבוהל ממש, הוא יצא, הבריחו אותו מה שנקרא, מתוך כל הבלגן שהיה שם. ואז אני זוכר שבאתי לה ואמרתי לו, אל תפחד מהם, הם רשעים, ככה, אתה יודע, אמרתי לו בסערת רגשות כזה. אז הוא אמר לי, הם מאפיה, ככה אני זוכר שהוא אמר לי. ואני ראיתי את זה וחזרתי הבית מזועזע, אני ראיתי אותם את האנשים שלהם, הם שרפו שם גם איזה רכב, אם אני לא טועה, בהמשך שם, בהמשך מאחורי השול, היה שם, הם התנהגו בכזה צורה, דרך אגב, אני ראיתי שם את גודלבלום, איך קוראים לו, יהודה אשר גודלבלום, אתה יודע, היה שם מה שנקרא את הצדיקים שלהם, עומדים בצד, אומרים תיקון הכללי, והיה שם איזה רכב עם ה... שהשמיעו את הקול שלו, של המנובל הזה, עשה כאב ראש, והם עומדים שם מהצד, קוראים תיקון הכללי, והם חייכים, הם רואים. דיברתי עם מישהו מהאנשים שלהם שם, ואמרתי לו, אני לא ראיתי כמובן שאני שייך לזה, כי זה היה ממש סכנת נפשות חיה, אני ראיתי איך הם מתנהגים, ראיתי איך הם מתנהגים, ואיך הם שברו וזורקים אבן, וכולם, כפיים, כאילו זה ממש, כאילו, אתה יודע, להבדיל, אתה יודע, שם מרחם, בכל אופן הם יהודים, אבל כמו אצל ערבים, אתה יודע, זורקים אבן, שומעים זכוכית מתנפצת, פתאום כולם, קטסטרופה איך שהם התנהגו שם. אני זוכר, דיברתי עם אחד שאומר, אז הוא אומר לי, תשמע, זה צעירים. אמרתי לו, תשמע, אבל תמחו בהם, זה ככה מתנהגים, זה צורה של התנהגות. אז אתה יודע, אומרים לי, לא, אתה צריך להבין אותם, וזה, ופה, ושם. אבל מה שהכי הדהים אותי, ששמעתי אחר כך איך הם מציגים את זה. איזה רמה של שקר ונוכלות, כאילו, בלי למצמץ. ועכשיו אני מדבר עם חבר שלי, הוא לא רוצה לשמוע, זהו, מה שהוא שמע שם. אתה מסתכל, אתה אומר, איזה מסכנים האנשים.
מה שהכי כואב, ובשבילי זה תעלומה, בוא נגיד ככה. בוא נגיד שאם החבר שלך לא נכח שם לראות מי שבר את השול, מלא אדם שמאמין בהם, שלא נכח במקום, הוא יגיד לך, כי הוא שמע את בן ניסן או את המסכרים לטובתם. אני שמעתי, אם אני זוכר נכון, את ברק ברבר. הוא דיבר אז, הערבים, וסוף סוף, ויש לנו צילומים, ויש לנו זה וזה, ואני יודע את האמת, וכמה בזוי זה בעיניי, כמה זה הכעיס אותי לשמוע השקרים האלה. אז אני אומר, מלא אדם שלא נכח שם, ושמע את השקרים שלהם, ודקלם אותם, הבנתי, בסדר, האמנת לשקרנים. אבל יש שם אנשים שנכחו שם. והם באים, ואחר כך הם מספרים סיפורים, את מי אתם משקרים. על מי אתם עובדים, אתם יודעים מה עשיתם שם, אתם יודעים מה היה שם, איך אתם חיים, אתם משתפים פעולה עם השקר. אני אתן לך דוגמה נוספת. הם פרסמו אז, בזמנו, יסחר פי דובר שקר, צייפו את החתימה. אז אני דיברתי עם אחד, אמרתי לו, אתה יודע שזה שקר, נכון? אתה יודע שזה מכתב שקר. אתה יודע שהרב שכטר כן כתב וכן חתם וכן זה, נכון? אתה לא רואה באיזה נוכלים מדובר? אתה לא יודע, רואה איזה אנשים רשעים, שקרנים, זייפנים מדובר?
בהתחלה השיטה שלהם הייתה כמה שיותר לטשטש. לטשטש, לבלבל. הרי מה המטרה שלהם? אנשים שומעים, כן נכון, לא נכון.
נכון, נכון. הם מרוויחים קצת זמן. אני אומר, עכשיו בדיעבד. אתה יודע שזה שקר, אז אתה מבין שזה אנשים שאין להם התנהלות ישרה, אנשים רשעים, שקרנים, זייפנים. איך אתה נופל בפח שלהם? איך אתה מאמין לכל משהו אחר שיוצאו מהפה שלהם בכלל?
ודרך אגב, הם למדו את זה ממנו. ואני זוכר בעצמו שהוא אמר פעם בדרסה שלו, אנחנו כמובן ראינו את זה בזה שהוא מבזה את עצמו, וזה אבל פעם למה שזה רבנו אומר, זה לא הרב, ככה היה מדבר כל הזמן על עצמו, הרב, הוא מזכיר את עצמו בשיחה, זה לא הרב שכל מילה אחת שלו סותר את השנייה, זה לא הרב שכל מילה אחת שלו סותר את השנייה, זה לא הרב שכל מילה אחת שלו סותר את השנייה.